שלום, ערב טוב. זה יום גדול. מה קרה? שלום. זה יום גדול, כי זה היום שבו אנחנו פותחים ספר חדש. זה גדול. כן. הספר אמנם הוא ספר קלאסי, לא כל כך חדש. זה מסכת אבות, או מה שנקרא פרקי אבות. זה לא ספר ידוע אפילו, הייתי אומר. אבל נכתבו עליו כל כך הרבה פירושים, מאות, אם לא אלפים. השאלה, מה יש להוסיף? התשובה היא שאין מה להוסיף, מה שאנחנו נגיד זה דברים קלאסיים. אבל, למרות שהדברים הם קלאסיים, אבל אנחנו צריכים ללמוד אותם. הרי לא תמיד צריך ללמוד דברים חדשים. טוב, ולכן אנחנו נעסוק בדברים ישנים. במה עוסקת מסכת אבות? מה?
אם זה ישן,
זה סימן שזה רלוונטי. אם זה הצליח להחזיק מעמד במשך אלפי שנים, אז זה כמו כל הקלאסיקות, שהקלאסיקות הן תמיד רלוונטיות. יש דברים חדשים שאחרי שנה אתה לא תזכור אותם. למשל, האם אתה זוכר מה היה כתוב בעיתון ידיעות אחרונות ביום שני שעבר? נכון. גם אם קראת, אתה לא זוכר. נכון? ומן הסתם, היו כתובים שם דברים לא נכונים, אבל זה בכלל לא משנה, כי הם נשכחו. נכון? לעומת זה, פרקי אבות, מעשרת אבות, זה לא נשכח, אז כנראה שכדאי ללמוד את זה. בסדר. במה עוסקת מסכת אבות, שאנחנו כל כך רוצים ללמוד אותה?
בחיי היום-יום.
היא עוסקת בחיי היום-יום? ממש לא.
תורת המוסר.
היא עוסקת בתורת המוסר. תורת המוסר, הכוונה, הטוב והרע, במיוחד בתורת המידות של נפש האדם, המידות, אבל יש לציין שיש הבדל בין ספרי מוסר או אתיקה שנכתבו על ידי גויים לבין ספר מסכת אבות. בספרי האתיקה, למשל באתיקה אל ניקומקוס של אריסטו, יש הסבר שיטתי של תורת המידות, ואילו בפרקי אבות יש רק מסקנות. כלומר, היסוד התיאורטי שעליו בנויה מסכת אבות, הספר, היסוד התיאורטי הזה לא מבורר במסכת אבות, וזאת הסיבה שבגללה הרמב״ם ראה לנכון לכתוב ספר, שמונה פרקים שלמדנו אותו במשך כשנה, שהוא הבסיס התיאורטי של מסכת אבות. עד כאן ברור. עכשיו שאנחנו כבר יודעים את כל התיאוריות, זה לא מסובך, אפשר פשוט לראות את המסקנות. זה מסכת אבות. זהו. עכשיו, יש מנהג ללמוד, או לקרוא יותר נכון, את הפרקים של מסכת אבות בשבתות שבין פסח לבין שבועות. זה המנהג של כל ישראל, אחינו האשכנזים ממשיכים עד ראש השנה. אבל כולם מסכימים מפסח עד שבועות, שקוראים פרק אחד בכל שבת, וזאת משום שזאת התקופה הנוחה בשנה. לא חם מדי, גם לא קר מדי. זו התקופה של המיצוע, התקופה הממוזגת, הממוצעת. מאחר וזו התקופה הממוצעת, אז זו גם תקופה שבה מתאים ללמוד על המידות, כי המידות, האידאל המוסרי של היהדות, הוא גם כן המיצוע, האמצע בין הערכים, ולכן ראוי האמצע לאמצע. זה דבר אחד. כמה שבתות יש בין פסח לשבועות?
שבע
שבתות. השבת הראשונה היא שבת חול המועד. אז לא קוראים בה פרקי אבות, זה עדיין בתוך החג. ונשאר כמה שבתות? שש. כמה פרקים יש במסכת אבות? חמישה. נכון? יש חמישה. יוצא שיש לנו חמש שבתות בשביל חמש הפרקים, והשבת השישית קוראים בה פרק שישי, שהוא לא חלק ממסכת אבות, הוא נוסף מאוחר יותר, והוא בעצם לא חלק מן המשנה, הוא בעצם ברייתא. זאת אומרת, משנה חיצונית. והוא נקרא פרק קניין תורה, ולומדים אותו בשבת שלפני שבועות. עד כאן ברור? טוב.
מה נשאר לאשכנזים ללמוד
עד
ראש השנה?
מה עושים האשכנזים עד ראש השנה? הם חוזרים. כן. עוד פעם, כן, פרק א', ב', ג', ד', ה', ו' וכו' וכו'. כן. רוצה, אני יכול למשקול עם לא. עכשיו, עוד נקודה טכנית. מקובל שלפני שלומדים את אחד הפרקים של מסכת אבות, אומרים לפני זה משנה נוספת שלקוחה ממסכת סנהדרין. המתחילה במילים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר. ואז מתחילים את לימוד הפרק. מסיימים את הפרק וקוראים משנה מתוך מסכת מכות. שאומרת, רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. ככה עושים בכל השבתות שבהם לומדים את מסכת אבות. אז אם אני עושה עכשיו סיכום מעמיק של מה שאמרנו עד עכשיו, יוצא שכל פעם שלומדים פרק מסכת אבות, קודם כל מתחילים ב... כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אחר כך קוראים את הפרק, אחר כך אומרים את המשנה של רבי חנניה בן עקשיה וכו'. בסדר? זה מורכב משלושה חלקים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, לומדים את הפרק ממסכת אבות, ואחרי זה המשנה של מסכת מכות, כל ישראל, רבי חנניה בן עקשיה אומר. עד כאן ברור. נשאלת השאלה, מדוע? כלומר, מדוע עושים את הסדר הזה? אז אני רוצה קודם כל להתייחס ל-2-3. מדוע מתחילים מפרק? הפרק אמרנו עוסק במוסר, נכון? פרק של מסכת אבות עוסק במוסר. במה עוסקת המשנה של רבי חנניה בן עקשיה? מה הנושא שלה? אני רוצה לחזור על המשנה. לא, על המשנה הזאת. המשנה של רבי חנניה בן עקשיה, רק אני מבקש שכאשר אני אגמור לקרוא את המשנה, אל תגידו קדיש, כי מקובל להגיד קדיש אחרי. כן. המשנה אומרת כך, רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. אז מהו הנושא של המשנה?
ריבוי התורה.
התורה, נכון? מה הנושא של הפרק?
מוסר.
דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר,
אני...
מה?
נשאר
מקדם לדרך ארץ. רק רגע, תן לי לדבר על 2-3. אנחנו עסוקים בענייני דרך ארץ, זה מספר 2. אחר כך אנחנו עסוקים בענייני תורה, זה מספר 3.
זה העולם הזה
או
העולם הבא?
אפשר להגיד אם אתה רוצה, כן? כלומר, כדי שהעולם הזה יתנהג כמו שצריך, צריך דרך ארץ, לכן זה נקרא ארץ, ואילו בשביל לזכות לחיי העולם הבא, אנחנו צריכים לדבר השם, לתורה. לכן יש סדר כזה, מוסר ואחר כך תורה. לפי העיקרון שדרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו זה מובן? יוצא שמאיפה אני יודע מוסר? מאיפה אני יודע מוסר לפי זה? מאיפה לא, קודם כל?
לא מהתורה.
לא מהתורה. כלומר, הטעות המצויה בציבור שהמוסר מקורו בתורה, זוהי טעות לפי התורה. מובן? מה דיברנו על זה הרבה? מה? התורה לא חושבת שהמוסר בא מן התורה. בסדר? אז לפחות התורה לא חושבת כך.
בעשרת הנימות יש שימות מוסר.
אז מה? אז מה? למשל, אני חוזר על השאלה שלך. הבחור היקר יושב כאן, שואל, והלא בעשרת הדיברות, שזה בכל זאת חלק מהתורה, יש שם דברי מוסר. למשל, לא תרצח.
כל התורה יש לי.
הוא שאל על עשרת הדיברות. אתה רוצה לשאול גם עוד שאלה? בבקשה. מה שהבחור היקר יושב כאן שואל, זה איך אתה אומר שהמוסר אין מקורו בתורה, והלא בעשרת הדיברות, שזה גם חלק מהתורה, יש שם דברי מוסר, כגון לא תרצח. נשאלת השאלה, האם כשבני ישראל הגיעו למעמד הר סיני, היה להם חשק אדיר לרצוח, ורק בגלל שהם שמעו את עשרת הדיברות, הם החליטו שלא לעשות את זה? האם היה להם חשק אדיר לנעוף ולגנוב, ורק בגלל שהם שמעו את עשרת הדיברות, הם החליטו שלא לעשות את זה? התשובה היא לא. לא, התורה לא הייתה ניתנת לאומה מושחתת. זאת אומרת, על מנת שיוכלו לשמוע את לא תרצח, היה צריך מראש שיהיה ברור שלא רוצחים. אז יש את השאלה, אז אם ככה, אז למה התורה אמרה את זה עוד פעם? היא אמרה את זה עכשיו לא בתור מוסר טבעי, אלא בתור מצווה. זאת אומרת, אם אין לי רגישות לחשיבות של חיי האדם, אני עוד רחוק מלא תרצח. אני לא יכול לשמוע את המילים האלה. צריך קודם כל שיתברר לי על פי המוסר הטבעי שלא רוצחים, אחר כך אני זוכה לזה שזה גם דבר האלוהים, לא תרצח. עד כאן מובן?
מה עם דברים שהם יותר עדינים, לא כמו לא תרצח, אלא מצוות שיש אחר כך, בקשר לאדם לחברו.
יפה.
שזה כבר כן צריך הנחיה
שם. יפה. אתה אומר דבר מאוד יפה. שהרי יש בתורה הרבה דברים שהם הרבה יותר עדינים, ואלמלא התורה לא הייתי יודע אותם. למשל, הלכות לשון הרע, הלכות ריבית, הלכות שמיטה, יש כל מיני דברים, פרטי פרטים של יחס בין אדם לחברו, שברור שאלמלא שזה כתוב בתורה, לא הייתי יודע את זה. תשובה. כן, אבל אלמלא שאני מלכתחילה בעל נטייה מוסרית, אז אני יכול להשתמש בכל ההלכות האלה לרע. אני אביא לך דוגמה פשוטה שהבאתי אותה גם כשלמדנו שמונה פרקים. לתאר לעצמנו אדם שאיננו חושב שזה רע לדבר דברים רעים על חברו, מה שנקרא לשון הרע.
הוא לא מרגיש אבל שזה רע.
הוא לא מרגיש שזה רע, זה אפילו טוב לו, זה עוזר לו לעכל, וזה מאוד נחמד, ככה בשבת אחרי הצהריים, קצת מדברים לשון הרע, זה ככה פרח, כמו שאומרים, כן? הוא משחק שש בש וזה, ותוך כדי זה מספר על ההוא, מספר על ההיא, וזה מבסוט מהחיים. הוא לא מרגיש שזה רע. יום אחד, אומרים לו, אתה יודע, יש הלכה שאסור לדבר לשון הרע. מה באמת? וואו, נפל עליי בלוק. באמת, באמת, אסור, כן, אסור. וואו, אז מה נעשה? טוב, תלמד הלכות לשון הרע. מדפדף, נכנס לדיכאון טוטלי. אבל הוא אומר, אבל אני רואה בין הסעיפים, יש סעיפים שכתוב בהם מתי מותר לדבר לשון הרע. ואז הוא הופך להיות המומחה העולמי לסעיפים המתירים לשון הרע. ואז הוא מבלה את ימיו בלשון הרע המותר. אני אביא לך דוגמה פשוטה. אין איסור לדבר לשון הרע על גוי. אין איסור. אז אותו אדם אומר, וואי, איזה יופי, יצא לי קלף, אני אפתח עכשיו עיתון רכילויות בסין, עיירה קטנה, רק 20 מיליון איש, כן? ויש לי עכשיו לדבר לשון הרע לכל החיים. זה הכיף הגדול שלו. עכשיו, הבעיה היא ככה, על ההלכה האיש הזה לא יעבור, אבל על המוסר ועל נקיות הנפש הוא יעבור, הוא יהיה אדם מושחת לפי הדין. זאת אומרת, שאם אין הקדמה שדרך ארץ לתורה, אז הוא ישתמש בתורה לרעה. לא אני אומר את זה, התלמוד אומר את זה. שהתלמוד אומר על התורה, זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה נעשית לו סם המוות. מה זה זכה או לא זכה? על פי מה זכה? על פי זכות המידות שלו. אם הוא זיכח את מידותיו, התורה היא חיובית. ואם לא, אז היא מוות. משל למה הדבר דומה? הרי חז"ל אמרו שהתורה דומה למים, נכון? מים זה מגדל, נכון? אתה שופך טיפת מים על זרע, הזרע נותן פרח. מה הוא ייתן אגב? מה שיש בו, מה שיש בו. אם זה גרעין של משהו חיובי, אז יצא משהו חיובי, למשל גזר, אפשר לעשות מזה סלטות, צילמס, ואם זה יצא צמח, נגיד פטריה, רעילה, זה מה שיצא, נכון? זאת אומרת, זה העניין של זכה ולא זכה. כן, בבקשה.
מה המוטיבציה להגיד את זה? מי שאומר שהמוסר כן מגיע
מהתורה? מי שאומר שהמצווה, שהמוסר כל כולו בתורה, זה מתוך פחד. זה מתוך פחד. כלומר, יש הרבה פעמים... פחד מהחוץ. כלומר, אנשים זקוקים לכלובים. הכלוב הוא דבר מאוד מאוד מגן. אמנם זה צר, אבל הנמרים לא יכולים לפרוץ אותו. אז כיוון שאני מפחד מנמרים, אז אני מעדיף להיות בכלוב. כלומר, אני מפחד מהתמודדות עם החוץ, עם חופש המחשבה שזה מניח, ולכן אני מעדיף להגיד הכל בתורה. מישהו לקח עליי אחריות, נקודה. זה מזה בא. כן? יש איזה עוד כמה סיבות, למשל, זה ש... למשל, יש דבר נורא שלפעמים האנשים אומרים, אתה יודע למה אני אוהב את ראי? בגלל שהתורה אמרה, ואהבת לרעך. אבל אם התורה לא הייתה אומרת, אז הייתי שונא אותו, שנאת מוות. אבל התורה אמרה, ואהבת. אז אני אוהב אותו. בסדר? יש בזה בעיה, זו השחתה עמוקה מאוד במשנה. אגב, צריך לציין שהתורה דאגה שבמשך 13 שנה לגברים, ו-12 שנה לנשים, האדם פטור מקיום מצוות. אז מה הוא עושה במשך כל השנים האלה? 13 שנה בלי מצוות, מה הוא עושה?
לומד דרך ארץ.
הוא לומד דרך ארץ, יפה. דרך ארץ, קדמה לתורה, זה בחיים הפרטיים.
הוא לומד להיות חוצפן.
לא, הוא חוצפן באופן טבעי, והוא מקבל פליק ואז הוא מפסיק. כן?
היום כבר אסור לפש פליק.
זה נכון. לכן כל מה שאמרתי הוא תיאורטי בלבד. כן. טוב, אפשר להמשיך? הייתה פה איזו שאלה? בבקשה, כן. כל הגדול מחברו, יצרו גדול המנו. בין מה? יש יחס בין המצווה ליצר, אז אני מסכים, נו, אז מה? לא, לא, מה זה קשור לעניין?
אתה מדבר על התקדמות מוסרית, ואז לקיים מצוות מתוך התקדמות מוסרית. אין
איזה
מעבר.
יש כאילו המצוות המשלמה
על
ההתקדמות
המוסרית.
כן, ואז באים היצרים, כן? כן, בוודאי. הגמרא אומרת שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מסבירים בעלי התוספות, כי מי שמצווה יש לו יצר הרע יותר גדול. למה יש יצר יותר גדול? כי כל דבר שמצווים עליי, באופן טבעי אני רוצה לדחות. גם אם אני יודע שזה טוב. אבל עצם זה שזה בא בציווי, זה גורם דחייה. בבקשה. כן, אין איסור לדבר לשון הרע על גוי. מה? פשוט, כתוב בתורה. איפה כתוב שאסור לדבר לשון הרע? כתוב, לא תלך רכיל בעמך. עזבה שלא בעמך. אז לא, מותר. ברור. אז זה לא אומר שזה בסדר, מה?
למה מותר?
למה מותר? הרי אם זה רע לדבר לשון הרע על גוי, אז למה התורה מתירה? פשוט מאוד, כי לפעמים זה טוב לדבר לשון הרע על גוי. אני אסביר למה. בגלל שאנחנו במלחמה, במאבק. אז אם התורה הייתה אומרת להתייחס אל הדיבור על הגוי באותה חומרה שאני מתייחס אל היהודי, הייתי נכנס לסכנה. לכן צריך שתהיה אפשרות לדבר עליו לשון הרע. לא שזה דבר שצריך לרדוף אחריו, אבל צריך לדעת שלפעמים צריך לדבר עליו לשון הרע, שאם לא כן, לא נוכל להתקדם. איך נחיה? בלי לדבר על לשון הרע, את גוי? כן. מה?
דרך ארץ הוא פרקי אבות, דרך ארץ של
מוסר אנושי? אז הדרך ארץ של פרקי אבות, יש בה תערובת. ואני אסביר, בפרקי האבות עצמם יש ביטוי, אם אין דרך ארץ אין תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ. יש פה בעיה, ממה מתחילים? להתחיל מדרך ארץ, אבל אם אין תורה אין דרך ארץ. אז אולי להתחיל מתורה, אבל אם אין דרך ארץ אין תורה. זה מעגל קסמים. אלא צריך לומר כך, אם אין דרך ארץ כלל אנושית, טבעית, אי אפשר להגיע לתורה. אם אין תורה, אין דרך ארץ של התורה. כלומר, התורה מוסיפה דרישות נוספות של דרך ארץ אחרי קבלת התורה. בסדר? אז יש משניהם בפרקי האבות. כן, יש גם וגם.
מה עם הפסקה? הפסקה
הראשונה. עכשיו אתה שואל שאלה יפה. עכשיו שהבנו שדרך ארץ קדמה לתורה, ולכן הפרק של פרקי האבות קודם לרבי חנניה בן הקשיא שזה עוסק בתורה. אז למה הפסקה הראשונה של כל ישראל יש חלק כל הגלם הבא? כדי לקבל תעודת ביטוח. אנחנו רוצים ביטחון. אני הולך עכשיו למהלך מסובך, מהלך החיים בכלל. בחיים יש טוב ויש רע, אני עלול להיקשן. אז קודם כל אומרך, אל תדאג, כל ישראל יש להם חלק עולם הבא. דבר נוסף, ההתעסקות הזאת של דרך ארץ ושל תורה, היא התעסקות פרטית. אני רוצה לדעת איך אני צריך להתנהג. מרוב שאני חושב על איך אני צריך להתנהג, אני שוכח את הכלל שממנו אני בא. לכן קודם כל מדברים איתי על הכלל, שאני לא אאבד את התודעה הקולקטיבית. מתוך כך יש מקום לפרטיות שלי. כך שניתן לומר שזה מדבר על הכלל, וזה מדבר על הפרט. בסדר? זה הסיבה שזה ככה בנו. זה ההקדמה. כן.
מי תיקן שככה אמורים לקרוא את זה?
מי תיקן? אין לי שום מושג. זה מסורת עתיקה באומה. איך תדע מתי זה יתקע? זה בטוח התחיל אחרי כתיבת המשנה. זה בטוח. אבל מעבר לזה, אני לא יכול להגיד. אפשר לחפש. עכשיו נשאלת השאלה, האם יש לכם חשק ללמוד את המשנה הראשונה? עסקנו בזה כבר כמה פעמים, אבל אולי כיוון שזה חלק מפרקי האבות, ראוי ללמוד את זה. אם אני אמרתי שכל ישראל יש להם חלק עולם הבא, אז למה בכלל שאני אדבר מוסף? הרי אני כבר מובטח, אני מסודר, נכון? אז למה בכלל שאני אדבר מוסף? מה התשובה? לשם שמיים. אבל אולי כדאי שנלמד את המשנה הראשונה, ואז נבין מה היא אומרת, ואז נראה אם זה שייך.
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שאלה איזה חלק, לא?
אפשר גם את זה להגיד. המשנה במסכת סנהדרין, פרק עשירי, אומרת כך. אני קורא עכשיו את המשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. פסוק בישעיהו, פרק סמך. וישעיהו, פרק סמך. עכשיו, המשפט הזה, נגיד שאני הבנתי אותו, הוא מאוד בעייתי. בגלל המשפט שבא מיד אחריו, במסכת סנהדרין. מיד אחריו כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. יש לנו שם רשימה של יהודים. אז אמרת לי לפני כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ועכשיו אתה אומר לי, ואלו היהודים שאין להם חלק לעולם הבא. אתה סותר את עצמך. כלל ופרט, אז דווקא הפרט סותר את הכלל. הכלל אמר, כל ישראל שאין חלק לעולם הבא. אבל אתה אומר לי, זה וזה, אין להם חלק לעולם הבא.
בסדר, הם הוציאו את עצמם מכלל ישראל.
הוציאו את עצמם מכלל ישראל, אז אם ככה אין משמעות למשפט הראשון, אתה היית צריך להגיד, יש כאלה שיש להם חלק עולם הבא, יש כאלה שאין להם חלק עולם הבא. זה משפט הרבה יותר טוב, אבל המילה כל ישראל זה משפט כללי, כל ישראל. ואז בעצם, אתה, אלו שאינם חלק עולם הבא, היית צריך לקחת גם הגויים שאינם חלק עולם הבא, אבל פה מדובר על יהודים. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב במשפט הראשון, כל ישראל יש להם חלק עולם הבא.
בהתחלה שנודו, אז היה להם חלק.
ואז הם איבדו.
איבדו, כן.
כלומר, אתה אומר ככה, כל ישראל יש להם חלק עולם הבא, זה אופטימי. אם אתה מגזים, אפשר לאבד את זה.
סליחה?
אם אתה מגזים, אז אפשר לאבד את זה. כן? משהו כזה. כן, זה נגיד מבחינה חינוכית פדגוגית זה נחמד, ובאמת אפשר להגיד דבר כזה, אבל זה ודאי לא עומד בקריטריונים לשוניים של המשפט. כן, בבקשה.
אפשר גם להגיד הפוך. כל ישראל יש להם חלק עולם הבא לעתיד לבוא. גם אלה שאין להם חלק עולם הבא.
מיני לך פירוש זה? שמעת את זה ממני? בסדר, זה לא פייר. לוקח את הפירושים שלי, אחר כך הוא אומר...
לא התכוונתי להגיד מילה.
זה כמו פינג פונג, נתת לו כדור, יחזיר לך.
כן. טוב, אז אני אסביר מה שהבחור היקר טל אומר. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ובכלל זה, אלו שאין להם חלק לעולם הבא. מבחינה לשונית זה נקי לחלוטין מה שאני אומר. לכולם יש חלק לעולם הבא, כולל אלה שאין להם. זה מה שכתוב. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא.
זה כמו שהרמב״ם אמר, אין פה שאלה.
לא, לא, יש פה שאלה, אבל צריך להסביר. אבל קודם כל להבין מה המשפט אומר. המשפט אומר שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה גם אלה שאין להם חלק לעולם הבא. שהם הרשימה הארוכה שכתובה שם. כן, מה אתה אומר?
מה זה עולם הבא? אני יכול לדייק?
אני עוד לא יודע מה זה עולם הבא. אני מבין את השאלה, אני לא יכול לענות עליה בשלב הזה, מסיבה פשוטה. אני עכשיו לעשות בשאלה אחרת.
אבל זה מזעזע את אמות הסיפים המחשבה הזאת, הרב.
מה זה הסיפים?
הסיפים.
הסיפים. בסדר. אתה מבין למה אני לא יכול לענות? כי אני עכשיו עסוק בשאלה אחרת. אתה מאוד צודק. ונגיד ככה, היית אומר, כל ישראל יש להם חלק בבלום בלום. בסדר? וככה כתוב, ואלה שאין להם חלק לבלום בלום. מה זה משנה מה זה עולם הבא עכשיו? אני קודם כל רוצה להבין את המשפט, את המבנה. מה? אתה יכול לשאול, אבל אני אומר שכדי להבין את ההיגיון של המשפט, אני צריך כעת, אני עוד לא צריך לדעת מה זה עולם הבא. בסדר? אני רק צריך להבין מי אני כולל שם, מי לא. כן? עכשיו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, בכלל זה גם אלה שאין להם חלק.
אני מצריך איזה ציור עם עיגולים.
אתה רוצה ציור עם עיגולים? זאת קבוצה, זה אלו שאין להם חלק לעולם הבא. בתורת הקבוצות, כן? זה אלו שאין להם חלק לעולם הבא. עכשיו, כל ישראל, כן? זה כל ישראל, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. זה מובן עכשיו? כלומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא.
מה יכול
להיות?
זה לא יכול
להיות. רגע, מבחינה לשונית זה כן. עכשיו אתם שואלים, אבל איך אפשר שמי שאין לו חלק לעולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא? הכיצד? אז ניתן לומר מה שאת הצעת בהתחלה, שמצד שייכותו אל הכלל יש לו חלק, מצד פרטיותו אין לו חלק. אפשר להגיד. אפשר להגיד שיש לו חלק באופן פוטנציאלי, אבל הוא יכול לאבד את זה אם הוא מגזים. גם אפשר. אבל היותר פשוט, זה מה שאומר הארי, רבנו יצחק לוריה. מה המצוות? מה המצוות? מה אתה רוצה?
זה כמו
גם מי שלא, מי שלא נימול הוא יהודי ולא קשר.
אריזל זה יהודיה?
אריזל זה האשכנזי רבנו יצחק, זיכרונו לברכה. כן, האריזל. כן, אז האריזל, רבנו יצחק, לא ראייה.
בדרך כלל אלה שאומרים עליהם אשכנזים ספרדים.
האם אתם מעוניינים שאני אגיד את מה שארי אומר או לא? אז אני מבקש שתזדנתן לי ההזדמנות. ההזדמנות הטכנית פשוט. הארי אומר, כל ישראל יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא. בדרך הם עוברים הרבה בעיות. גם יש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא, אבל בסוף נסדר להם משהו. מה זאת אומרת בסוף נסדר? גלגולים, קצת גהינם, קצת בעיות, פה, שם וזה. בסוף זה מקסימום מגיעים. אבל הם עברו דרך אקונומיקה, חבל על הזמן. זה הכוונה. זה מובן. זאת אומרת, אם זה נכון מה שכתוב כאן, הבנתם מה שאני אומר כאן? כי אני הולך לסבך את זה. כן, בבקשה. זה בדיוק זה, אבל יש להם, אבל איך תיאורטית היו משל להם חלק לעולם הבא? אז מה, נותנים לכולם? גם אנשים שהם זבל של אנשים?
לא. תיאורטית לא היינו נותנים להם, אבל בגלל שהם עם ישראל...
אז מה, אז הם עשו פנים? אלא מה? הם יצטרכו לעבור קרצוף. אחרי שיעברו קרצוף, הם באמת יהיו ראויים לחיי העולם הבא. עכשיו, הדבר הזה, זה ברור מה שאני אומר?
כן.
הדבר הזה הוא...
היית צריך לצייר את זה קצת אחרת.
איך?
בצורה תהליכית, לא בצורת תורת
הקבוצות,
אלא בצורה תהליכית, ואז היו
מבינים
את זה יותר טוב.
נכון, אבל זה היה בשלב שלפני התשובה. כן, בבקשה.
למה אתה
רוצה
את המנגלים? כל ישראל יש לכם גם הבא. אה, לא אפשר לשאת
את המנגלים? אה, לא. מסיבה פשוט, לא? לא? לא. כי אלה שאין לכם כל הבא כתוב עליהם כל. כל ישראל. לגבי אלו שאין להם לא כתוב כל. כתוב אלו. לכן זה קבוצה קטנה יותר. כן, בבקשה.
אני אומרת שבלוגיקה יש מה שנקרא תנאי הכרחי, אבל לא מספיק.
אמת.
זאת אומרת, כדי שהוא יהיה בעולם הבא, הוא חייב להיות יהודי, אבל זה לא מספיק.
פרשנות מעניינת. זאת אומרת, את אומרת ככה, שזה כמו תנאי הכרחי, אך לא מספיק, שכל ישראל, כלומר, כדי להיות עם חלק לעולם הבא, צריך קודם כל להיות מישראל. אחרי זה, אבל זה לא מספיק, כי צריך גם לזכות. זה היה נכון.
זה אומר שזה גוי לא יכול להיות.
לפי ההסבר של הגברת העיקר. כן? לפי מה שאת אומרת, יוצא שגוי אין לו חלק לעולם הבא. יש רק בעיה אחת, שאם זה היה נכון, אז המשנה סותרת את עצמה מיני ובה. מדוע? כי בהמשך המשנה, יש רשימה שמית של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה גם גוי אחד. הוא שמו בלעם, שהמשנה אומרת אין לו חלק לעולם הבא. אבל הוא גוי. אם תרחו לומר עליו שאין לו חלק לעולם הבא, משמע שסתם גוי, יש לו. לכן התלמוד מדייק דווקא מדברי המשנה שגם לגוי יש חלק לעולם הבא. אם מלא התוספת הזאת, היינו אולי מקבלים מה שאת אומרת. בסדר? בבקשה.
הגעתי למסקנה שהגיהנום זה בעולם הזה.
אני אקח משהו.
כי העולם הבא...
מישהו במכון מאיר, אני אקח. מישהו במכון מאיר שאל אותי שבוע שעבר, האם אתה יכול לתת לי הגדרה מה זה גן עדן, מה זה גהינם? אמרתי לו, גן עדן זה מכון מאיר, וגהינם זה חזן שמזייף. בסדר? אז יש דבר כזה. כן? זה ממש נכון, כן? לא יודע, אני רואה את זה מנשיקה.
אבל מבחינה הגיונית, זה נכון מה שאני אומר? כי נדמה לי שאתה הסברת באחד השיעורים שהעולם הבא זה לא אחרי שמתים, אלא זה עוד כשחיים.
יש גם וגם.
אני לא הסברתי
מה זה עולם הבא. סליחה, אבל כאן אתה עובד, דבר עכשיו על שאלה אחרת. מה זה עולם הבא? השאלה שהאיש היקר שם כל כך רצה שאני אענה עליה.
לא, אני מדבר על הגיהנום עכשיו.
בסדר.
אבל הוא לא מדבר על הגיהנום.
אבל אתה מבין, אני אסביר לך משהו. זה לא הנושא שאני עכשיו עסוק בו, ולכן אני מנוע מלענות עליו. מה אני אעשה? ככה זה, ככה אני. עכשיו, אתה רואה שכולם כועסים עליך, לא בצדק. סך הכל אתה שואל שאלות זהב. טוב, עכשיו אני רוצה להסביר כאן משהו, אני רוצה לסבך את זה. יוצא לפי זה, שאם אתה מישראל, יש לך תעודת ביטוח, שבטוח בסוף תגיע לחיי העולם הבא, אבל לך תדע מה תעבור בדרך. כבר במילים אחרות, אם אתה רוצה לצאת מהמשחק, לא נותנים לך. אתה לא יכול לצאת מהמשחק. מה אם אתה גוי? יש חלק לעולם הבא או לא? לפי מה שלמדנו עכשיו, יש. אם אתה לא רוצה, אתה יכול לצאת מהמשחק. יוצא לפי זה, שמה יותר כדאי להיות, יהודי או גוי? לפי זה גוי. כי אם אתה רוצה עולם הבא, תקבל. אתה לא רוצה, לא תקבל. מה זה עוזרים אותך בשקט? יוצא לי עם זה, שאם אתה יהודי, בטוח שתקבל עולם הבא, אבל איזה מחיר אתה משלם?
זה יותר מעניין.
יותר מעניין. איך תדע? אבל כל פנים, זה אומר דבר מאוד מעניין, שלהיות...
רגע, איך זה? אתה אמרת של גוי, באיזה משפט?
כי אם אומרים שכל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, משהו שמכל, לא מכל ישראל, אין לו הבטחה כזאת. אם אין לו הבטחה, סימן שהוא יכול לצאת מהמשחק. מי שלא רוצה, הוא יכול לצאת מהמשחק. כלומר, הוא יכול להיות רשע, מרושע, זבל של בן אדם, לא יהיה לו חלק בעולם הבא, מבסוט. בעצם, עובד כמות הבהמה, אם הוא רוצה. ואם הוא רוצה עולם הבא, יש לו. אין בעיה, הוא פשוט צריך להיות ישר וטוב, ואז הוא יזכה. נכון?
זאת אומרת שלגוי...
זה יותר רגוע.
‫יש אופציה לחיות חיים ללא תכלית?
‫כן.
‫אדוניסט מוחלט.
‫הוא יכול. ‫יש כאלה שעושים את זה.
‫כן.
‫אצל היהודים הוא ינסה להיות כזה, ‫אז הוא יחטוף. ‫יחטוף עד שיעשו אותו רע. ‫אז באמת חבל, כן? ‫כלומר, יותר כדאי, ‫מבחינת הכדאיות, ‫יותר כדאי להיות גוי מאשר יהודי, לא? ‫כך אני מבין. טוב, אבל כנראה שלהיות יהודי זה לא בגלל שזה כדאי. כן, מה אתה אומר?
זה שהוא יחטוף זה למידה והוא לא יתנהג בצורה מוסרית, או שהוא
מידה
שהוא לא
ישמור על המצוות? אתה שאל, אז זה באמת שאלה גדולה. כלומר, מה זה זכויות של אדם? האם אז אני מסביר לך, מה זה זכויות של יהודי? אם אתה יודע את סתרי הנשמות, אז אתה יכול גם לדעת מה הדבר שגורם ליהודי לזכות. או שלא לזכות. אבל אמרו כבר רבותינו במסכת אבות, לעולם יהיה אדם זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע שכרן של מצוות. ואם אתה לא יודע שכרן של מצוות, אתה גם לא יודע שכרן של מעשים טובים. ואתה יודע אפילו שכר של שיחה נאה. לכן מאוד קשה לדעת על פי מה אדם זוכה ולא זוכה. אפשר להגיד באופן פורמלי, יש לנו רשימה של מעשים טובים, מעשים רעים, אבל זה הרבה יותר מורכב מזה. כי אם היינו יודעים, היינו יכולים לדרג בקלות את האנשים. אבל אנחנו לא יודעים. כן.
יהודי
שהמיר
את דתו,
ייכנס
בקטגוריה של גוי,
או שהוא יישאר כל יהודי שהמיר את דתו, הוא מסתבך מאוד מסכן. כי הוא נשאר יהודי. למשל, יש מקור אצל חכמי הקבלה, שאומר שישו הנוצרי, אני חושב שהוא היה יהודי, נכון? פחות אימא שלי. כן. מה? לא, זה המצאות של פלוסר. אבל, רגע, לא, אבל ישו הנוצרי, אז יש לנו מקורות שאומרים שזה ייקח 50,000 שנה לתקן את נשמתו. אבל אחרי 50,000 שנה, זהו, נגמר, מסודר. כן? זה לא קל 50,000 שנה, אבל מה זה לעומת הנצח? לא, 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 דווקא לא, הם מסבכים אותו. כן, אבל בעולם העליון מטפלים את זה.
אבל אני רוצה להבין, זאת אומרת שאתה אומר לגוי משתובב,
הוא יכול לא להיות
בעולם הבא.
אם הוא לא רוצה.
אז מה, יקרה לו בעונשו?
נכון, או שזה עונשו. אני אגיד לה, אני חוזר על השאלה שנשאלה כאן. אז מה, גוי רשע לא בא על עונשו? יש אנשים גויים שעשו דברים רעים מאוד, מה, הם לא יענשו?
אתה יכול
להגיד יותר. היטלר למשל? כן, ועוד, יש עוד כמה כאלה. כן, מה, אז הוא לא יענש? לא ברור שיענש. אבל עולם הבא לא יהיה לו. אבל מה, צריך להבין משהו. יש יש ב... רציתי להגיד משהו על זה. כן, סוקרטס אמר פעם שהעונש הגדול ביותר שאפשר לתת לרשע זה להשאיר אותו רשע.
זה מה שבאתי להגיד, סתומתנו את האפשרות לתקן את עצמי.
כן, זה הדבר הנורא ביותר שיש. ברור. אז זה שהקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות מן הסתם, עם היטלר וכדומה, מן הסתם. כי הם הגזימו הרבה, כן? אבל באופן כללי, זה שאין לחיים שלי משמעות, או שלא אכפת לאף אחד ממה שאני עושה, זה העונש הגדול ביותר שיכול להיות. ההדוניסט המוחלט למשל, חייו הם חיים נוראים. הוא יכול ליהנות ממה שהוא רוצה. נורא.
יש משהו לא הגיוני בזה שמי שאין לו חלק בעולם הבא, בעצם הוא מפסיק מלהתקיים ברמה הפיזית או ברמה המיסטית, איך יכול משהו להיות חסר משלם שהוא מושלם?
יפה. אתה צודק. כלומר, זה איך יכול להיות שיש משהו בעולם שהולך לאיבוד? זו השאלה. התשובה היא, אני לא יודע. כלומר, יש במציאות חלקים שמבחינתי הם עבודים. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא עושה עם זה? בעיה שלו. אני אביא לך דוגמה לזה. שמת לב שבהגדה של פסח יש ארבעה בנים שמגיעים לליל הסדר? כל הבנים הגיעו, החכם, הרשע, התם, שאני יודע לשאול. ומה עם זה שלא הגיע? מה עם הבן שלא הגיע?
חב"ד מטפלים בו.
אם הוא הגיע לחב"ד, אז הם עושים לו לסדר בדרמסלה. זה יהיה שם. כן? אבל השאלה אם זה שלא הגיע בכלל לשום לסדר, איפה הוא? מי מטפל בו? הרי התורה, כתוב שם, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ומה עם מי שהתורה לא דיברה כנגדו? שאלה טובה, נכון? זו השאלה שלך.
לא, הוא לא רלוונטי.
מה זה הוא לא רלוונטי? איך אפשר שמשהו לא רלוונטי במציאות?
בגלל שהוא לא, הוא לא במציאות, זה התחכמות, זה לא מציאות.
יפה, הוא לא במציאות. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר? בהגדה של פסח אומרים משפט מאוד יפה. ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד שזה לשאול. שים לב למשפט, המשפט השני זה ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. הוא נתן לנו תורה, ובתורה יש תשובה לארבעה בנים. ומה עם הבן שלא הגיע? ברוך המקום ברוך הוא, שהוא מטפל בו, נותן לו מקום. כי אין לך דבר שאין לו מקום, רק אני לא יודע את מקומו. ברור? אבל יש לו מקום גם, אני לא יודע.
אז יש לנו דרך מילות משאלות שמובילות אותנו למסקנות שאנחנו לא יכולים להשיג.
יפה, יפה. זה נקרא המקום של הלץ. הלץ. הלץ הוא מחוץ לעולם. לא, הלץ מורכב. הרי כל דבר שהוא לא לצנות, יש לו משמעות. אפשר להתווכח. אחד חושב שיש לו סולם, שסולם הערכים האמיתי הוא א', השני אומר סולם הערכים האמיתי הוא ב'. ומה עם מי שאין לו סולם הערכים? הוא הלץ.
זה גם ערך מסוים.
לא, מי שאין לו, אז אין לו. אתה לא יכול להתמודד עם זה. זה מחוץ לסדר של החיים. טוב, אחרי כל הדברים העמוקים האלה, בואו נחזור אל המשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש את השאלה, מה זה העולם הבא?
בדיוק זה. מה אנחנו בכלל
נתארים אז? כן, מה זה העולם הבא?
אחרי העולם הזה.
אם זה אחרי העולם הזה, צריך לקרוא לזה העולם האחר.
למה?
כי יש העולם הזה ויש עולם אחר.
לא. אותו עולם במקום...
זה אותו עולם, איך שהוא עתיד להיות. כלומר, העולם הבא.
הרי שיש 1,000 שנות היסטוריה.
אני לא יודע, אתה רוצה להגביל אותי במספרים. אני מסביר שהעולם הבא זה מה שבא. זה בא, זה הולך ובא. במידה מסוימת אפשר לומר שעוד 5 דקות זה גם העולם הבא. זה העולם כפי שהולך ובא. ויש העולם הבא הבא. כן? העולם הבבא. ידעתי שאתה תגיד את זה. אבל זה, תשמע, אבל זה לא ברמה. זה להגיד משהו ככה. טוב, בקיצור, העולם הבא מאוד, אל תיפגע. העולם המאוד בא, זאת אומרת, המציאות כפי שהולכת ומתפתחת. נגיד במילים אחרות, אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני יודע שאני הולך לאיזשהו מקום. יש משמעות, יש מעבר. זה המשמעות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו, זה מעניין, כי אנחנו רואים בהיסטוריה שתרבויות נעלמות, עמים נעלמים, ואז אין להם חלק לעולם הבא, כי הם נעלמו. אבל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. דהיינו, יש נצחיות של האומה הישראלית שנותנת משמעות לקיום ההיסטורי שלנו. מובן? לכן, כאומה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הייתי זה? אוקיי, אני חושב שנפגעת בזה שלא קיבלתי את הבדיחה. אבל בסדר.
לא, בסדר.
אוקיי, אין לי חוש הומור.
גם אני לוקח את זה שהעברת לי מחשבה וקלטתי אותה.
וואלה, כל הכבוד. תשמע, טוב, בואו נמשיך. אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מדובר על הנצחיות של האומה הישראל. עכשיו, לפי זה מובן מה שכתוב בהמשך. שנאמר. מאיפה המשנה לומדת את זה? שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ. איפה העולם הבא?
לעולם הבא ירשו הארץ.
אז הרמב״ם כותב שארץ, הכוונה לעולם הבא. כן? הארץ העליונה, הוא קורא לזה. יפה, אבל בכל כתוב ארץ, לא כתוב שמיים. אלא זה שלעולם ירשו ארץ, דיינו את ארץ ישראל, זה סממן, זה סימפטום לנצחיות שלהם. אם לעולם ירשו ארץ, סימן שיש להם חלק לעולם הבא. דהיינו שיבת ציון, הציונות. הציונות היא סימפטום לנצחיות של האומה.
כן.
זה התקונה, תודה.
עד עכשיו לא קנית כלום.
כן. עכשיו, מעניין, העולם הבא לא מוזכר בתנ"ך כידוע לכם.
בדיוק.
תאמרת, לפני הגנוסטים היה מציאות של עולם הבא בחיים של
הבוטנים?
מה זה קשור לגנוסטים?
שהם הכניסו את הרעיונות האלו של העולם הבא.
לא, אפלטון קדם לגנוסטים בהרבה. יקרא נא כבודו את פדון, יראה שם על הישארות הנפש. ואם כבר, הרבה לפני אפלטון, כבר אצל המצרים הקדמונים מדברים על הישארות הנפש. וגם בספר המתים הטיבטי, אז מה אתה מספר? נכון, נצטר. עכשיו, גם בעליות גילגמש, אלא מה? הטענה המטופשת של חוקרי המקרא, שאומרים שהעברים הקדמונים לא האמינו בהישארות הנפש, שלא כתוב עולם הבא בתנ"ך, באמת היא טענה חלושה מאוד. אפשר בקריאה אובייקטיבית של התנ"ך, לראות שזה לא כך. שבהחלט, אבל זה צריך בשביל זה ללמוד תנ"ך. כן, לראות שאבותינו הקדמונים אכן כן האמינו בהישארות הנפש. רק לא ראו לנכון לדבר על זה מכל מיני סיבות, אבל ודאי שהם האמינו בזה.
אפילו הסיפור עם שאול והסיפור.
זה אחת הדוגמאות, כן, ודאי, כן. מה
הם האמינו?
בהישארות הנפש.
הנפש או הנשמה?
הישארות הנפש, מה אני אמרתי? אמרתי נפש, נפש. בסדר, עכשיו.
הנפש והנשמה לא אותו דבר?
הנפש זה נפש. והנפש זה נפש. כן, מה אתה אומר? זהו, אז יש מה לדבר על זה. אבל כמובנים, אבל מה שהשואל התכוון שמה לשלול את הישארות הנפש לפני התקופה הגנוסטית. אז אני אמרתי, זה לא נכון. זה הכל. עכשיו, איפה היינו? העולם הבא, כן. אז מה זה העולם הבא? את אומרת, את לא קונה את זה. כן, ודאי, כי אין לנו מושג בזה. העולם הבא לא מוזכר בתנ"ך, כי התנ"ך אינו מדבר על דברים שאי אפשר לחוות אותם בעולם הזה. התנ"ך לא משקר. ולכן התנ"ך לא יכול להשתמש במושגים מופשטים. לעומת זה, החכמים, שבאו בתקופה שאחרי הנבואה, הם הרשו לעצמם לדבר על דברים שאי אפשר לחוות אותם, כי זה דרכם של החכמים לדבר בספקולציות ובאקסטרפולציות. עד כאן מובן? בסדר? טוב. מה? אני חוזר על שאלה. איך קוראים לך? אני חוזר על השאלה של נירית. איך אני אומר הישארות הנפש? לכאורה צריך לדבר על הישארות הנשמה. כן. שתי תשובות, האחת לא נכונה והשנייה נכונה. התשובה לא נכונה, אף על פי שהיא בכל זאת יש לה מקום, זה שבתנך המילה נפש מציינת את החלק העליון של האדם, והמילה נשמה מציינת דווקא את החלק הקשור לגוף. ככה זה בתנך, לעומת במשנה שזה הפוך.
למה
זה התהפך? זה התהפך מכל מיני סיבות שאני כעת לא יכול לחזור עליהן. דיברנו על זה כשלמדנו את הפרק הראשון של שמונה פרקים. אז לא, מה אני יכול לעשות? עכשיו, ההסבר היותר פנימי הוא שהישארות הנפש, דווקא החלק הקשור לגוף, שבו נמצאת ההכרה הסובייקטיבית, זאת המשימה של ההישארות. הנשמה, זה שיש לה הישארות, זה מובן מאליו. זה שיש לי חלק בקרבי שהוא נצחי. מה החידוש? איך אומרים חוכמה גדולה? או בערבית, הגרויס לחוכמה. זאת אומרת, שאתה אומר שיש לי חלק בנצח. אבל מה עם החלק החווייתי שלי, שאוהב שוקולד טובלרון? איפה הוא? הרי זה אני. מזה אני בנו.
אבל אין לו חשיבות לחלק.
אין לו חשיבות, אבל זה אני. זה בדיוק השאלה. מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שאמר איש העסקים לנסיך הקטן. כן? או בעצם מה שאמר, לא, הטייס שם אמר לנסיך הקטן. שאין שום חשיבות לזה שהכבשים אוכלים את הפרחים למרות שיש להם קוצים. נכון? וזה מיליוני שנים שיש לפרחים קוצים. ומזה מיליוני שנים הכבשים אוכלים את הפרחים האלה בכל זאת. וזה לא חשוב מלחמת השושנים והכבשים? ואז הנסיך הקטן בכה. כלומר, מה שאתה אומר... שמה שחשוב זה הנצח. מה אכפת לי מהנצח? אני לא חי שם. האם האני שלי, האקזיסטנציאלי, הקיומי, יש לו שייכות לנצח? זה מה שחשוב. עכשיו, מעניין שבמיסטיקות המזרחיות מדברים הרבה על זה שיש, אחרי שהנפש מתפרדת, אחרי שאדם מת, אז הנפש חוזרת ליסודותיה ומתקללת ברוח החיים הכללית. מה זה בעצם? זה פסימי. זה בא לומר, הישארות הרוח קוראים לזה. המקום שהוא כל כולו שאלה, לכן קוראים לו שאול אצלנו. אין כל כולו שאלה. אבל מה עם האני? האם יש לאני קיום? אז אם אתה לא מדבר על הקיום של האני, בשביל מה הכל?
לא מספיק לי שהנשמה תזכה
לכל... לא, לא, ממש לא מספיק לי.
למה?
לא מספיק לי, כי אני... לא, כי אם אתה מונותאיסט... בדיוק, מה שנקרא חלוקה דרבנן, ביטוי של הזוהר. מה זה חלוקה דרבנן? חלוקה חכמים. חלוק זה הבגד שלובשים כדי לחלק ביני לבין החוץ. אף על פי שרוח החיים מתאחדת, עדיין יש מקום ליחידיות של כל אחד. כלומר, במובן הזה, האני הוא מאוד משמעותי. אני אותיות עין.
זה חידוש.
זה חידוש.
זה הרבה אומר של העולם נכון. הבא זה בגוף גשמי, נכון?
לא, 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 אל תערבב, אל תערבב. זה תחיית המתים, זה משהו הרי. אני מדבר על העולם הבא. שיש משמעות לאני. כי המונותאיזם המוחלט מוכרח לתת מקום לכל, כולל לפרט. מובן?
זאת אומרת, בגלגול הבא, אם יש את ההנחה שיש גלגול הבא, אז פה בן אדם בא עם אותו נפש, אבל אולי...
לא בדיוק אותו נפש, לא. אם כבר דברים על תורת הגלגולים, בתורת הגלגולים זה הרבה יותר מורכב מזה. כי יש חלקים שבי שכבר באו על תיקונם, לא צריך לגלגל אותם בחזרה. אז החלקים שלי שצריכים תיקון, מדביקים אותם על חלקים של מישהו אחר. ואז יוצא שאני, בגלגול הזה, הרכבה מאוד מוזרה של כל מיני דברים שבאו להתעכן. סובך. כן, בבקשה.
רגע, יש קצת מגובל. העולם הבא זה לא עולם מאחרי תחיית המתים?
אתה נכנס לפרטים. לא, לא, אני בכוונה לא רוצה להיכנס לזה. כי זה בדיוק העניין. חז"ל בכוונה השאירו את הדברים בערפולם. זה לא שאי אפשר מתוך דברי חז"ל לפענח. כל מיני מסלולים כאלה שאתה רוצה לדבר עליהם. אבל המגמה הכללית אצל חז"ל היא דווקא להשאיר את זה בצורה מעורפלת, כדי להשאיר את האדם פתוח מבחינה מנטלית. שלא תדע בדיוק לאן אתה הולך. אם אני יודע בדיוק לאן אני הולך, אז אני כבר שם. אז אני מקטין את השם עם מה שיש לי כאן. מובן? זה כמו שהרמב״ם כותב לגבי ימות המשיח. אין אדם יודע הדברים האלה... איך יהיו עד שיהיו? אז למה שלא נדע? כי אם תדע, אתה תמדוד את זה לפי הפרמטרים שלך, של עכשיו. כן, בבקשה. האם יש בחירה חופשית, אתה מתכוון?
כן.
האם יש בחירה חופשית אחרי המוות? מתחשק לי להגיד לך שלא. כי זאת התשובה הסטנדרטית. אז לא, אתה יודע מה? לא, אין. האמת זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל אפשר להגיד כך. כן. כן. נאמר ככה, הבחירה החופשית באה כשאני צריך לבחור בין טוב לרע, נכון? ברגע שגמרתי לבחור בין טוב לרע, נגמר הבחירה החופשית. נכון? לכן אמרתי שזה יותר מורכב מזה. כן, בבקשה.
מצד אחד אמרנו קודם משפט שהעולם הזה והעולם הבא, יש את העולם הבא והבא.
כן.
אז העולם הבא והבא, סליחה, העולם הבא זה בעצם פרוזור לעולם הבא והבא.
נכון.
אז בעצם יש קבלת החלטות, כי אם...
נכון. לכן אמרו חכמים, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חי. עכשיו נשאלת השאלה, למה צדיקים אין להם מנוחה בעולם הבא? כי בזכות זה שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא. כי אם הייתה להם מנוחה לעולם הבא, זה שעמום נצחי. מי יכול לסבול את זה? אוקיי? טוב. מה? מה הם עושים? הם הולכים מחיל אל חיל. אבל אתם רוצים פרטים, ואני לא רוצה למדל פרטים. זה בכוונה. כן. טוב, אז עכשיו הבנו קצת יותר את המשנה הראשונה של מסכת אבות. זה לא בדיוק המשנה של הראשונה של מסכת, זה הקדמה למסכת אבות. מתוך כך אפשר להגיע אל המשנה הראשונה של הפרק הראשון. אז לקחת נשימה ארוכה, גמרנו נושא אחד, פותחים נושא שני. זה דבר שהוא מאוד לא טוב מבחינה פדגוגית. כל אדם שרגיל לתת שיעורים יודע ששיעור אחד צריך להיות מסביב לנושא אחד. שאם לא כן, ברגע שאתה מלמד שני דברים, אז הנפש של השומע מתבלבלת. אבל כיוון שיש לי הערכה אליכם, שאתם בוגרים מאוד, אז אנחנו עכשיו נפתח נושא חדש, כאילו שעכשיו זה השיעור השני. בסדר? מקובל עליכם? אז נתחיל את המשנה הראשונה. משה. אני קורא כאן בפרק הראשון, במשנה הראשונה. מה? מה לא שמת לב? לא הבנתי. מה קרה? ההקלטה, לא הקלטת? וואי, זה מזעזע. טוב, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. גול. הם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כן, יש כמה שתפסו בדרך את הבדיחה, אבל בסדר. טוב, עכשיו, המשנה הזאת היא ממש לא במקום. מסכת אבות לא עוסקת בתורה. היא עוסקת במוסר. אז מה אתה מספר לי? איך נמסרה התורה? זה ממש לא במקום. אז אמרנו שיש גם מוסר ליסוד התורה, אבל בכל זאת, מה זה עושה פה?
זה נותן תוקף לכל שאר הדברים שאמרו.
זה נותן תוקף, אבל התוקף של הדברים לא מתחיל מהתורה. אלא, אנחנו צריכים להבין דבר מאוד מעניין. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ומה יהושע אמר? שום דבר. יהושע לזקנים. מה הזקנים אמרו? שום דבר. זקנים לנביאים. מה הנביאים אמרו? שום דבר. ונביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה, הם אמרו. כלומר, הם אמרו, זה אומר שעד ימיהם לא היה צריך לומר.
זה
משפטי
לומר. יפה, כל הכבוד.
אבל כולם היו נביאים, הרב, זה לא
חכמה. כולם היו נביאים?
כן.
לא, בזמן הנביאים, לא כולם היו נביאים. היו נביאים, והיו אנשים שלא היו נביאים. אבל בכל זאת, עד שלא באו אנשי נמצאת הגדולה,
לא היה ויכוח.
לא היה צריך לומר, לכאורה, מה זה לא היה ויכוח. הרי כן מצאנו דברים שיהושע אמר, ודברים שהנביאים אמרו. הרי התנ"ך מלא מדבריהם. אז מה זאת אומרת שרק אנשי כנסת הגדולה אמרו, ולפני כן לא אמרו?
אולי התפלפלו, אולי...
התפלפלו?
חלקו, התחילו לשאול שאלות.
מי? האנשי כנסת הגדולה? הם אמרו שלושה דברים. כתוב, הם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. זה מה שהם אמרו. אבל עד אליהם, הם לא אמרו.
הייתה
הידרדרות מוסרית. אתה יודע איזה הידרדרות מוסרית הייתה בזמן בית ראשון? גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה שם? כן? מה שעשה מנשה מלך יהודה שם, שמילא את ירושלים בדם מפה לפה, כתוב ככה בתנ"ך. אז מה אתה אומר? עד אליהם לא היה צריך לומר. אלא זה אומר דבר מאוד מאוד מיוחד.
שמנשה בן
יהודה בתקופת הנביאים. מנשה מלך יהודה. כן, זן הנביאים. והוא עושה שם הצהרות חבל על הזמן. אז מה זאת אומרת שהייתה הידרדרות מוסרית? עד רבה, בימי אנשי כנסת הגדולה הייתה עלייה מוסרית. העם הפסיק באותם הימים, הפסיק את כל החטאים הנוראים שמוזכרים בתנ"ך. לכן אפשר לומר שהייתה עלייה מוסרית בימי אנשי כנסת הגדולה. אבל הם היו צריכים לומר שלושה דברים שלפני כן לא היה צריך לאומרם. צריך להבין מה קרה, שפתאום הם היו צריכים לומר משהו. כן. במיוחד שמצאנו שאכן הנביאים כן דיברו, הרי התנ"ך מלא מדבריהם של הנביאים, אז איך אתה אומר שהם לא אמרו? אלא הם לא אמרו דברים הנוגעים למה שאנחנו לומדים כאן. עכשיו אני רוצה קצת להבין את זה. כל האמירה הזאת, הם אמרו שלושה דברים, זה על רקע מסירת התורה. אז בואו נראה עוד פעם איך זה כתוב. משה קיבל תורה מאיפה?
מסיני.
אני לא מבין את זה, אני לא הייתי כותב דבר כזה בחיים שלי, הייתי כותב משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אבל מסיני, מה פתאום? זה דבר דבר לא מובן.
בסיני.
צריך לראות בסיני, אבל מסיני? מי זה סיני שהוא מוסר את התורה למשה? כן?
זה אחד השמות של הקדוש ברוך הוא.
זה לא סיני, זה סיני.
אתה אומר שהתורה היא באה מסיני אחד? זה לא יכול להיות. אני אגיד לך למה זה גם לא נכון. מסיבה פשוטה, השם של מדינת סין היום זה מילה מודרנית. כלומר, בזמן חז"ל לא קראו לזה סין.
למה? אני זוכר שיש סין שם.
איפה סין?
בתנ"ך יש סין.
יש אחד סין, אבל זה מבני הכנענים שם. כן? ואתה התכוונת לסיני ממדינת צ'יינה, מה שנקרא. ימי חזה לא קראו לזה סין. אז לכן זה לא הפירוש שלך, למרות היצירתיות שלו, לא מתקבל. בסדר? אז משה קיבל תורה מסיני, אני עוד לא הבנתי למה זה כתוב. מה? טוב. ומסרה, אז זה נראה, משה מסר ליהושע. ליהושע? לא כתוב מסר, נכון?
טוב, זה ברור.
ברור? כן? נברא אותך. זקנים. זקנים, מה המשך? נביאים. מעניין, לא כתוב מסר. אתה אומר זה ברור.
כי חסר פה על...
רגע, ונביאים.
מסרוע.
למה כתוב מסרוע, אם זה מובן מאליו? ונביאים, מסרוע.
כי נביאים זה רבים, ומשה ויהושע זה יחיד.
הוא גם זקנים ורבים.
לא משכנע. מה זה לא משכנע? אז כן, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. שבין יהושע לזקנים ונביאים יש איזה רצף. מנביאים לאנשי כנסת הגדולה יש עוד פעם מסירה. כל פעם שיש מסירה, זה מורה שמשהו הלך לאיבוד בדרך. יש משהו שמדרדר. אנחנו תלמידיהם של אנשי כנסת הגדולה. יוצא שהתורה שאנחנו לומדים איננה הגרסה המקורית של התורה, אלא היא נגזרת של נגזרת. אנחנו לא לומדים את התורה כפי שמשה קיבל אותה. אנחנו אפילו לא לומדים אותה כמו שיהושע הזקנים מונבים קיבלו אותה.
מה
אתם משקיבים? הם נשאו, הם נשאו אצל מסערו שכן, אז אתה לא צריך
להגיד מסערוע. מה?
אבל אם ככה, היה צריך להיות כתוב, יהושע קיבל ממשה. כמו שמשה קיבל מסיני, יהושע קיבל ממשה. וכאן לא כתוב קיבל. סימן שמשהו אחר התרחש כאן. והראיה, שלגבי אנשי כנסת הגדולה, בהמשך, המשנה אומרת, שאנטיגנוס איש סוכו קיבל, ושמעון הצדיק קיבל, וכו'. זאת אומרת, המושג של קבלה הולך וממשיך מכאן ואילך. זאת אומרת, שבדיוק כמו שמשה קיבל מסיני, כך אנחנו קיבלנו מאנשי כנסת הגדולה. יש רצף. הביטוי מסרה זה שינוי בסגנון. השינוי בסגנון בא להורות שמשהו הלך לאיבוד. לא הייתה קבלה. מובן מה שאני אומר? ולכן, מוכרחים להבין כאן מה מתרחש. מה ההבדל בין תורת משה לתורת יהושע הזקנים ונביאים ולתורת אנשי כנסת הגדולה? אני רוצה אפילו לשאול שאלה נוספת. משה זה שם פרטי, נכון? יהושע שם פרטי. למה אתה לא אומר לי את שמותיהם של הזקנים והנביאים?
היו הרבה.
מה זה היו הרבה? אבל כל פעם יש אחד מרכזי. אנחנו מכירים את השמות של הנביאים. כלומר, זה לא תעלומה. לא צריך לעשות חפירות ארכיאולוגיות כדי לדעת מי היו הנביאים שהביאו.
אז אם היו מיליון נביאים, תרשום את כל המיליון.
אבל גם בזמן התנאים היו מיליון אנשים שלמדו תורה. אבל בכלל, אתה מזכיר את החכם המרכזי של אותו דור. שמעון הצדיק, אנטיגנוס איש סוכו, שמעיה ואבטליון וכו', כל האנשים האלה, הלל ושמאי.
זה הזקנים?
לא.
מי זה הזקנים ומי זה הנביאים? זה לא אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר.
מה זה הזקנים?
הזקנים זה עותניאל בן קנז, אהוד בן גרה.
שופטים. זה השופטים.
זה האנשים המרכזיים בימי השופטים. יבצן איש בית לחם וכדומה. כל האנשים האלה, אנחנו מכירים את השמות שלהם. הזקן האחרון, אלו הוא עלי הכהן הגדול, שהעביר אחר כך לנביא שמואל, ומשמואל זה ממשיך. אנחנו מכירים את השמות של הנביאים שקיבלו, נתן הנביא וגד החוזה ועידו. וכדומה, אנחנו מכירים את זה.
אתה אומר ברצף נביאים שבדרך אחד לשני מסר.
כן, אז למה במשנה זה לא כתוב? היינו צריכים להגיד את השמות שלהם. אם פה דואגים להגיד את השמות משה ויהושע, ואחרי אנשי כנסת הגדולה גם כן עוד פעם אומרים את השמות, למה פה באמצע אין שמות?
יש שינוי בהבנה של המונותאיזם, לא?
יכול להיות, גם.
אני
לא יודע, אני לא יודע, אתה מעלה פה דברים שהם גדולים עליי, אבל אני אומר, לכן אני נזהר ואומר, יכול להיות, כן, מה אתה אומר? מה אתה אומר?
יכול להיות שיש איזשהו שינוי,
משה ויהושע
מייצגים סוג אחר, זה לא
זקנים. ודאי, 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 אז כנראה משהו, זה משפיע על תוכן התורה.
אז לכן זה יהושע, זה לא זקן.
נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, מזה אנחנו מבינים שמשה ויהושע זה קטגוריה אחת, זקנים ונביאים זה קטגוריה אחרת, ומכאן הלך קטגוריה שלישית.
אתה רוצה להגיד שמה שהלך לאיבוד
הלך? בוודאי, זה בדיוק מה שאני אמרתי בערך שלוש פעמים. שמשהו הלך לאיבוד בדרך. בסדר? טוב, מה? או התחדש. כבר יש חידוש, אז זה האיבוד. כן, מה אתה אומר?
משה היה גם נביא וגם זקן.
נכון.
אז למה הוא לא נכלל בקטגוריה של
הזקנים? כי הוא לא נביא ולא זקן. כיוון שהוא גם נביא וגם זקן, הוא למעלה מזה. נבואת משה זה משהו אחר.
ארון הקודש. פה היה, פה לא היה.
גם לפעמים. מה?
ארון הקודש.
מה ארון הקודש?
משה מעביר את ארון הקודש, את האחריות, משה והארון, את האחריות לעלה. בסוף תקופת הנביאים כבר אין ארון קודש. ואז יש
ירידה,
תוספת.
יכול להיות, אבל אני רוצה לציין שארון הקודש לא הועבר ליהושע. ארון הקודש הועבר לכהנים. אז כך שקשה לקבל את ההסבר הזה. אני רוצה להסביר פה משהו חשוב. מה שקורה כאן, בתקופה של הצדקת הגדולה, איזה תקופה זה בהיסטוריה?
בית שני.
זה ההתחלה של ימי בית שני. זאת אומרת, פלוס מינוס.
מינוס ארבעה.
פלוס מינוס. בערך מינוס 500. בסדר? זה בערך הזמן של השנת גיסה גדולה. מינוס 500, אני בכוונה לא רוצה להיכנס לזה דיוקים, יש כמה שאלות קרונולוגיות. מה קורה בשנת מינוס 500 בערך? מפסיקה הנבואה. הנבואה נפסקת. טרח. העולם משתנה. ברגע שהעולם משתנה, אנחנו נכנסים לעולם שבו הספקולציה האנושית תופסת מקום יותר ויותר רחב. במקום הנביאים, מתחילים להופיע פילוסופים. ולא רק פילוסופים, אלא גם דתות. יש שינוי בעולם. עכשיו, אחד הדברים שצריך לשים לב, איך יודעים שהייתה נבואה? אתם יודעים איך יודעים שהייתה נבואה? על ידי זה שהיא הפסיקה. לא באמת. כלומר, ברגע שתופעה מפסיקה, אז שמים לב שהיא הייתה. כי הרי יש שאלות שלא נשאלו בתקופה הקדומה, שהתחילו להישאל אחר כך. סימן שמשהו השתנה באוויר המטאפיזי של העולם. כלומר, זאת היא התקופה שבה קמות בכל העולם כולו דתות חדשות, פילוסופיות חדשות. כנראה שהתכנים הקדומים לא הספיקו יותר. טוב, עכשיו, אחד הדברים המאפיינים...
אין פילוסופים יותר עתיקים
מינוס 500? לא. הראשון, טלס. טלס, אנחנו יודעים על ליקוי חמה שהוא חישב בשנת מינוס 586, דהיינו 3 שנים לפני החורבן.
מה זה?
מה? דתות לא היו. מה שהיה לפני כן זה לא היה דתות. זה היה מיתולוגיה. הדתות זה משהו אחר לגמרי. הדתות זה סוג של פילוסופיה דתית. אומר, הבודהיזם, הטאויזם, קונפוציאניזם, כל זה התחיל אז. כלומר, הרעיון שיש איזה מין שהוא, איזשהו סולם ספקולטיבי, רגשי אומנם, אבל ספקולטיבי בכל זאת, שדרכו אני עולה עד האלוהים. זה דבר שהתחיל אז. לפני כן זה לא היה. פולחן היה, פולחן זה משפחה לגמרי, פולחן זה לא דת. פולחן זה ההתנהגות הספונטנית של האדם. מי לא יעשה, מי לא יקריב קורבן? זה מובן מאליו להקריב קורבן. בימינו זה יתהפך, אבל בימי קדם זה דבר מובן מאליו. דרך כלל, מה כתוב בוודה, בריג וודה, כתוב שבני האדם המציאו את האלים, יצרו את האלים על ידי קורבנותיהם.
יפה.
זה כתוב בוודה, נכון? קראת את זה? מן הסתם, מן הסתם, כן.
הבודיסטים יצאו להורים שזה לא דעת הבודיסטים.
עכשיו, אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. שימו לב שאף על פי שאנחנו יודעים את השמות של הנביאים, המשנה אינה מפרטת את שמותיהם. למה? בגלל שהתורה לא נמסרה לנביא פלוני, אלא היא נמסרה לנבואה בכלל. זהו שדר קולקטיבי. אפשר לומר, דבר השם נמצא באומה, ולכן יש נביאים. אבל זה לא שהנביאים מוסרים את זה. זה נמצא במציאות הכללית. אחרי הפסקת הנבואה, הקולקטיביות, החוויה הקולקטיבית נפסקת. ואז, כדי לדעת את דבר השם, אני צריך לפנות לאדם פלוני, שיודעים שאצלו זה נמצא.
לחכם.
לחכם, יפה. עברנו מן הנבואה לחוכמה. כן.
בדרך כלל מי שאומר על תורת המידות זה חכם התורה. איזה מסתדר?
זה מה שאני מסביר. שעד אז לא היה צריך שהם ידברו על מידות. מכאן ואילך יש צורך לחכמי התורה לעסוק בתורת המידות. בגלל הריחוק.
אבל נראה לי, כל משתמע משנה הראשונה, שהזכות שלהם לדבר על המידות זה שהם יש להם שרשרת של זה שהם קיבלו את התורה. למה לא התחילו באפלטו אומר לדווקא לי חכמי התורה? אם תורת המידות זה משהו כללי ודיברסל ולא שייך לתורה, למה דווקא חכמי התורה מדברים עליהם?
כי אנחנו לומדים מחכמי התורה. ותלמידי אריסטו ילמדו מאריסטו. תלמידי אפלטו ילמדו מאפלטו. זאת אומרת, מצד אמת, אתה צודק. אלא שאצלנו הצורך, התיקון של המידות משמש למטרה אחרת מאשר אצל אפלטון ואריסטו. אני אסביר למה הכוונה. ברגע שהסתלקה הנבואה מן העולם, הסתלקה השכינה, היוונים החליטו שאבותיהם היו טיפשים. שאבותיהם היו טיפשים, ילדים.
טיפשים?
טיפשים. ולכן הם התחילו מחדש את העולם. בעוד שבישראל החוכמה, גם של המוסר וגם החוכמה של השכל, זה משמש לשחזר באופן אינטלקטואלי את מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. לכן יש כן שייכות בין המוסר שאומרים אנשי כנסת הגדולה לבין מסורת ההתגלות שקדמה. כלומר, שאצל היהודים עושים קשר בין העולם החדש לעולם הישן, בעוד שאצל היוונים העולם החדש הוא אפשרי על יסוד פסילת העולם הישן. יעל עם הכבודו בספר טימאוס של אפלטון, שאומר את זה במפורש.
מה הוא אומר שם?
אני אספר לך מה הוא אומר שם. אני רוצה לספר לך. קודם כל, אתה יכול לקרוא.
אני אקרא.
אבל בוא נגיד לך בקצרה. הוא מספר שם דבר מעניין. הוא מספר על הביקור של סולון במצרים. סולון, כן? הוא מספר. סולון, אבי הדמוקרטיה האתונאית, כבר בימי סוקרטס נחשב לאנטיקה, כן? נחשב למישהו מדור ישן. ומספרים ככה, שסולון לפני הרבה זמן נסע למצרים, ובמצרים הוא פגש את הזקנים של מצרים. ואז בין זקני מצרים היה שם זקן יותר מכולם. שימו לב להדגשות, זה אפלטון שכותב את זה.
מה זה? רבי נחמן.
כן, זה קצת דומה לרב נחמן. מכאן שאפלטון היה ברסלבר. כן, עכשיו, אפלטון מספר, אבל שימו לב, זה היווני שכותב את זה. לכן אני שימו לב. היווני מדבר על הזקן שבזקנים. ואז פתח הזקן המצרי את פיו ואמר, אתם, היוונים, ילדים. כן, זה מעניין, כלומר, אבל מי כתב את זה? יווני כתב את זה. כלומר, היווני אומר, אני חש כילד בעולם של זקנים. וכל החוכמה שלי מתחילה מחדש. ברור? כן, בבקשה.
בן יהושע לנביאים לא הייתה ירידת הדורות.
בן יהושע לנביאים, זה הזקנים, לא הייתה ירידת הדורות.
המושג ירידת הדורות נעצר שם.
כן, יש מפלסים. נכון? זה מה שזה אומר. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה משה, מה זה מסיני, מה זה משה ליהושע. כל זה דברים חשובים, אבל מכיוון שהגיע המבזק, אנחנו נעסוק בזה בפעם הבאה. שלום.
מי היה הנביא האחרון ומי היה איש הכנסת?